אנחנו היום נשתדל לדבר על נושאים אמוניים, נושאים אמונתיים שקשורים לראייה נכונה של מה שנקרא ניסיך שבכל יום עמנו, ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת, ערב, הבוקר וצהריים. אנחנו בימים שבין פורים לפסח, כידוע פורים בחודש ה-12, פסח בחודש הראשון, השבת הזו היא שבת מברכין, חודש ניסן, וגם שבת שבעזרת השם קוראים בה את פרשת החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. ויש כאן איזה מעבר בין החודש ה-12 לחודש הראשון, זה התפר שאנחנו לקראתו עומדים בימים האלה. תודה רבה, שר כוח, תודה. אנחנו עומדים בתפר של הזמן הזה, ויש כאן קשר מאוד ברור, מאוד חשוב שיש לעיין בו ולהבין אותו, בין ניסי פורים לניסי פסח והמשמעות של הימים הללו. על הקשר הזה למדנו בכמה מקורות בדברי חז"ל. לדוגמה, כתוב בדברי הגמרא שיש עניין להסמיך את פורים לפסח גם במקום שישנם שני הדרים. כידוע, ישנם שנים שהן שנים מעוברות, שבהן השנה כביכול מעוברת ויש לה עוד חודש, עוד עובר כאילו, והחודש הוא המוכפל על פי דרשות חז"ל, הוא אדר. וכשישנם שני הדרים, באיזה אדר חוגגים את הפורים? באיזה אדר אנחנו קוראים את ארבעת הפרשיות? באיזה אדר? אנחנו יודעים, אדר שני. השאלה כמובן נשאלת בגמרא, למה? הרי יש כלל שנקרא מצווה הבאה לידך, אל תחמיצנה. הזדמנות ראשונה שאתה יכול לקיים את המצווה, תחטוף אותה, מי יודע מה יהיה מחר. אז מדוע אנחנו בעצם דוחים את החגיגה של ימות הפורים לאדר השני? מדוע לא חוגגים את הפורים באדר הראשון? אחת התשובות בגמרא במסכת מגילה היא שיש עניין להסמיך גאולה לגאולה. יש לנו עניין להקטין את הזמן ואת הפער שבין פורים לפסח. לשון הגמרא שם במסכת מגילה, מסמך גאולה לגאולה עדיף. יש עניין להצמיד בין גאולת הפורים לגאולת הפסח. השאלה היא כמובן מדוע, מה יש בכך? אבל זה מקור איתן לעניין הזה שאנחנו רוצים להסביר אותו בעזרת השם היום, בהקשר של הניסים הנסתרים והניסים הגלויים, על הקשר והמשמעות של החיבור הזה בין שני הדברים. מקור נוסף לכך שיש ממש קשר מהותי בין פסח לפורים, זה בעובדה הפשוטה שאולי לא הרבה יודעים אותה. מתי התרחש הנס של פורים? בפסח. הנס של פורים התרחש בפסח, משום שהמן הרשע נתלה ביום תצזיין בניסן, ביום ראשון של חול המועד פסח. יום הנף, הניפו אותו למעלה וכן. חז"ל אומרים, בראשונים כתוב רמז לכך שנאמר בפסוק ביהושע, וישבות המן ממחרת, מן שירד 40 שנה, שבת ממחרת הפסח ואכלו, באותו זמן שנכנסו לארץ מהתבואה החדשה ממחרת הפסח. כידוע, משה רבנו נפטר בזין באדר בשנת 2448 לבריאת העולם, ו-30 יום התאבלו עליו עד זין בניסן, 3 ימים הם התכוננו, וביוד בניסן של שנת 2488 חצו את הירדן ונכנסו לארץ ישראל. יוד בניסן. עוד פעם, 40 שנה משה רבנו ניהל את עם ישראל מיציאת מצרים עד הכניסה לארץ. הוא לא זכה להיכנס לארץ ישראל. אצלו זה היה מגיל 80 עד גיל 120. סוף התורה הוא אומר, בין 120 שנה אנוכי היום, כתוב לא קהת עינו, לא נס ליחו, אבל הוא השלים את שנותיו. נולד בזין באדר ונפטר בזין באדר, ו... לאחר מכן, כפי שאמרנו, התאבלו עליו 30 יום מזין באדר עד זין בניסן. ובספר יהושע מיד רצף לתורה, וימות שם משה עבד השם, ואז יהושע מונה כבר בתורה, הוא מונה במקומו, מידו הבנים שלו ולא מישהו אחר, 3 ימים התכוננו, הכינו לכם צידה מזין בניסן עד יוד בניסן, וביוד בניסן היה עוד נס של כמו קריאת ים סוף, בקיעת הירדן, הים רעב הינוס, הירדן יסוב לאחור, נכנסו לארץ ועדיין אכלו ממן שבכלהם, מן נותר להם עד תצזיין בניסן, ובתצזיין בניסן מותר כבר לאכול מהתבועה החדשה, ולאחר שהקריבו את העומר יום הנף, אז אכלו מעבור הארץ. מה נותר בכליהם למרות שלא ירד ולא יבאיש, למרות שבדרך כלל היה מביש לאחר יממה, אבל הפעם מן הפסיק לרדת, אומרת הגמרא בזין באדר, רואיל והמן ירד בזכות משה, ומשה נפטר, פסק ירידת המן, המטרת המן, לחם מן השמיים, פסק בזין באדר עם פטירתו של משה רבנו, אבל לא יבאיש והסתפקו ממן שבכליהם במשך 30 ומשהו ימים, מזין באדר עד תת זין בניסן, 39 ימים, ואז אכלו מעבור הארץ מיד מוחרת הפסח. רק נשלים, כתוב שעל זה נאמר וישבות המן ממוחרת. מה זה וישבות המן? המן שבת מלשמש אותה ממוחרת הפסח, אבל הם כמובן התחילו לאכול מהתבועה החדשה שצמחה באותה שנה. אומרים הראשונים, רמז לדבר, המן הרשע גם שבת ממוחרת הפסח. המן, היי שורשית, לא היי שימושית, היי שורשית, שבק חיים לכל חי, אותו המן. כן.
אבל נאמר לכל אדם, לסוף עולם, לסוף גולגולים.
כמות של עומר לגולגולת, כן.
כל הכמות הזאת, אבל כן. זה כזה כמות שהספיק עליהם ליום אחד.
כן.
אז איך מיום אחד ספיק עליהם כל כך
הרבה? אתה מדבר על מן, כל המציאות של מן זה מציאות של נס. מה זה מן בעצם? מן זה כתוב שזה בגדר זיו, וכך מגדיר את זה הרמב"ן והאבן עזרא, זיו השכינה שנתגשם ברצון בוראו. זיו השכינה, זיו השכינה, מן, אין בו פסולת. אנשים לא יצאו לשירותים 40 שנה. אתה שומע? אוכל שלא מכיל מרכיבים שיוצרים פסולת בהמשך. מן זה לחם של מלאכים, לחם שנבלה ישירות באיברים. מה זה מן? זיו השכינה שנתגשם, הוא נהיה גשמי, חומרי, ברצון בוראו, וזה המציאות האלוקית הזו. אז היה בו הנהגה מיוחדת שהוא הבאיש כדי ללמד אותם את מידת הביטחון, קורס בביטחון, לא להשאיר בפריזר למחר שום דבר. אבל באותו זמן שמת משה רבנו, היא נשאר להם עד י' עד ת' זין בניסן כדי להסתפק. בואו נחזור לענייננו. וישבות המן ממחרת, המן נתלה בפסח. לכן כתוב בפוסקים שביום הראשון של ספירת העומר, שזה ט"ז בניסן, ביום הראשון של חול המועד, ראוי לעשות משתה מיוחד שנקרא משתה אסתר. ובמספר חצרות חסידים עושים סעודה מיוחדת שנקראת סעודת אסתר. סעודת אסתר בפסח. שים לב על איזה חיבור יש כאן. בפסח חוגגים את פורים בזווית מסוימת. אז זה צועק פה שיש פה איזשהו קשר בין פורים לפסח, וזאת ננסה להסביר. זה אחד ההסברים המשניים לכוסות, זה כנגד היין, הכוסות האלה, המשתה הזה עם הכוסות של היין שעשו אסתר ואחשוורוש היה בפסח בעצם. אמנם כולם צמו, ובאותה שנה עם ישראל לא חגג את הפסח, ויעבור מרדכי מלמד שהעביר את הפסח בעבירה, ועם ישראל לא אכל מצה באותם ימים כבר שצמו 3 ימים. אבל שוב, אני רוצה להצביע פה על הקשר שבין פורים לפסח. ומקור שלישי בולט, שלישי, לנושא הזה של הקשר בין פורים לפסח, הוא בעניין הזה, שדבר מאוד מעניין, שנאמר, צריך באמת להתבונן, כתוב יהודים, ידוע דברי חז"ל, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, מה מרבים? אומר רש"י במסכת תענית, ימי ניסים היו להם לישראל, פורים ופסח. רש"י מדבר על חודש אדר, ונכנסו תקופות ניסים עכשיו. לאיזה ניסים נכנסו? לפורים ואחרי זה לפסח. הדבר תמוה, חתם סופר עמד על כך, מה לפסח? עוסקים פה באדר, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. מדברים על אדר, ופה הוא מדבר איתי על פסח. אז כאן שוב מורה לנו שיש איזשהו קשר בין פורים לפסח, וכשמדברים על מי שנכנס אדר, מדברים גם על הפסח. אדר, פסח. אז ננסה להסביר את זה היום. יש כאן קשר מאוד משמעותי ומאוד חשוב בין פורים לפסח. אולי מקור רביעי נזכיר, בתלמוד ירושלמי, במסכת מגילה, כתוב שיש קשר בין ארבעת הפרשיות שאנחנו קוראים בחודש אדר לבין ארבעת הכוסות של ליל הסדר. ישנם ארבע כוסות ששותים במסגרת ליל הסדר, בעזרת השם, ביום שני. מאתמול בעוד שלושה שבועות, לא... שני, משלשום, זה עוד די הרבה, לא, לא, לא הרבה זמן, לא הרבה זמן. אז אנחנו מתקרבים לכך בעזרת השם, והעניין הוא ששותים ארבע כוסות, וארבע כוסות האלה הם על ארבע מצוות, כפי שבעזרת השם נסביר לו עכשיו. כוס ראשונה על מצוות קידוש, כוס שנייה על מצוות ההגדה, כוס שלישית על מצוות ברכת המזון, וכוס רביעית על מצוות ההלל. ארבע הכוסות האלה מכוונות כנגד ארבע פרשיות שקוראים בחודש אדר, פרשת שקלים, פרשת זכור, פרשת פרה ופרשת החודש. אנחנו קראנו השבת הזו פרשת פרה. פרה היא הכנה לקראת פסח. אנחנו מתכוננים לפסח בכך שנתהרים לקראת הקרבת הקורבן. מה שחשוב כאן זה שכתוב בתלמוד ירושלמי שיש מן דאמר שסבור שיש להצמיד ואסור לעשות שבת הפסקה בין פרה לבין פורים. תמיד אחרי פורים קוראים את פרשת פרה. הנה, כמו שעשינו השבוע, קראנו פרשת פרה לאחר שחגגנו באותו שבוע את הפורים. יש להצמיד בין פורים לפרה. מדוע? פורים זה פורים, פרה זה קורבן פסח. זה הכנה והתארות מטומאת מת לקראת קורבן הפסח. מדוע? רואים פה איזה סדר מסוים. אדר ניסן, ניסן ארבעה כוסות, אדר ארבעה פרשיות. הקבלה בין ארבעת הפרשיות של אדר לבין ארבעה כוסות של ליל הסדר. עוד איזשהו קישור שבין אדר לניסן. ואני שוב אני חוזר, קישור כפול. קודם ארבעת הפרשיות של אדר מקבילות לארבעת הכוסות של ליל הסדר. שתיים, ארבעת הפרשיות הללו הם עצמם מדברות על קשר בין פורים לפסח. הנה, יש לנו את הפורים, ויש להצמיד לפורים את פרשת פרה. שבוע חל פורים ביום ראשון שני, ראשון באזור תל אביב, שני בירושלים, שבת לאחר מכן, הכנה לקראת קורבן הפסח. אני לא רוצה לומר את זה, אבל כל אחד מרגיש פורים, פרה, זה כמעט אותם אותיות, לא? פי ריש, פי ריש, יש פה איזה משהו. פורים ככיפורים, אז פורים פרה. יש פי ריש ה' פי ריש וו, יש פה איזה משהו. כן.
ואנחנו
רואים
פורים ככיפורים,
ששיפורים
יש בו תשובה
מאהבה, אז סליחות. אז יש פה קשר, אני רוצה להקדים ולנסות להסביר זאת בצורה פשוטה, אבל בצורה שקרובה לנו אל הלב, שהיא תידון סביב הציר הזה שפתחנו בו, הקשר והמהות של הניסים הגלויים והניסים הנסתרים וההסתכלות וצורת הסתכלות נכונה בחיים על איך אנחנו רואים, באיזה פרספקטיבה מסתכלים על החיי היומיום שלנו. הייתי אומר כך, אני תמיד מספר לילדים שלי את המשל הידוע של רבי מאיר מפרימישלן, מאבות החסידות, שהיה ממשיל את נושא הקריאת ים סוף אל משל פשוט. היו היה איזשהו פסל אומן, פסל, שבאמת היה מומחה בתחומו, בעל שם בינלאומי, ומחמת אהבת המלך ומחמת ההרצה הגדולה אליו, הוא החליט לתת לו מתנה, ומתנה הייתה פשוט, הוא פיסל סוס בגודל טבעי, כולל זנב, כולל עוקף, כולל כל המרכיבים, הפרסאות, כמובן מבנה הסוס, ועבד עליו בצבע הנכון, בפרופורציה, גדלים הנכונים, פשוט סוס שנראה ממש סוס אמיתי, עבד על זה שנה, עד שאת כל הכלים, כל המרכיבים, כל הצבעים, והכל הגיע והגיע והיה מוכן ומזומן, הביא את זה למלך, והציג לו את זה עם כיתוב יפה, בהוקרה, בהערכה, להוד מלכותו, מהפסל הזה והזה. כמובן ששם הייתה התרגשות והתפעלות, איזה ביטוי, ושקלו, איך אני מביע את ההוקרה לאותו פסל על מעשהו ועל תחושות ליבו, עד שהחליטו לשים את הסוס הזה בכיכר העיר. הציבור יראה, הציבור יתפעל, הציבור יראה עד כמה מעריצים את המלך, עד כמה האומנים הבינלאומיים האלה מתייחסים למלך בכבוד וכן הלאה. רבותיי, לאחר ששמו את הסוס במקום, יצירה בלתי רגילה מבחינת האותנטיות והמקוריות, חיפשו וחיכו למה? וקצת קומפלימנטים, מה שנקרא, פידבק, לחכות למשובים. מה הציבור אומר, איך זה מתקבל, בדיקת אהדה, בדיקת תדמית, בדיקות, היום עושים כל מיני מחקרים וכל מיני סקרים למיניהם, איך זה יתקבל בציבור, האם הציבור מתפעל מזה וכן הלאה. תוצאה שואף לאפס. אף אחד לא נעמד, אף אחד לא מתייחס, אף אחד לא מתפעל. זלזול גמור. שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, וכולם מתוסכלים. המלך מתוסכל, ועדת הטקס מתוסכלת. מה קורה? למה הציבור לא מתפעל מזה? כמובן, הפסל ממש בתדהמה. מה קורה? הוא עבד על זה כל כך הרבה זמן. קצת תתייחס, תגיד, תשבח, תעלל, תביע דעה, שום דבר. והמלך התחיל לחשוב, רק שנייה, מי פה לא נורמלי? מישהו פה לא נורמלי, לא מגיב, או שאני לא נורמלי וסתם התפעלתי מיצירה אפסית, שבעצם אינה שווה את הערכה הזו, או שהציבור לא נורמלי שם. מה כאן קורה? להבין, מה הבעיה כאן? רק רגע, מה הבעיה? ועדה דחופה דנה לאחר חודשיים, ואומר, מר מפרימישלן, נו בבקשה, בא החכם הפשוט, ואמר את התשובה הפשוטה. מה התשובה? איך? זה כל כך אמיתי, זה כל כך טבעי, זה כזה סוס אמיתי נראה, היצירה הזו כל כך מוצלחת, שפשוט זה נראה סוס אמיתי שעומד לו באמצע הכביש. מי נעמד לבדוק סוסים באמצע הכביש ולמשש אותם מלמעלה, מלמטה, מכיוון העוקף, מכיוון הבטן? פושטר סוס, סוס פשוט. בפרט בתקופה שכולם נסו בסוסים, אז מה עשו מזה עניין? ולכן אף אחד לא מתייחס לזה, אף אחד לא חולם שזה עשוי מעץ, ומישהו עבד על זה שנה שלמה. הוא יכול להיות, איינפלד, זה באמת הברקה, יכול להיות. אז מה אתה מציע? אני מציע, בלית ברירה, לקחת מסור, לנסר את הסוס מעץ לשניים, לשים את שני החצאים במרחק של 20 סנטימטר אחד ליד השני, ואז אני רוצה לראות, אם אחד לא יעצור לראות, מדוע לא נשפחו בני מאב של הסוס החוצה. בוא נבדוק, מדוע. חצי סוס, אבל לא שסוע, חי, עומד יציב, זקוף, וחציו קטוע. ההצעה נתקבלה על לב המלך, וכך עשו. שמו את הסוס במרכז הבמה שם, באיזשהו מקום, וכמובן, 3 דקות, חצוי לשניים, שני חצאי הסוס, זה ליד זה, בהפרש של 20 סנטימטר. נו, תגובה. על המקום, עשרות ומאות אנשים רוצים למשש ולבדוק, רק רגע, באמת? זה סוס אמיתי? לא, זה עץ, זה לא... וזה יכול להיות, מי עשה דבר כזה? זה משהו מדהים, איך שזה נראה אמיתי, זה כזה אותנטי, זה כל כך טהור. וכן הלאה, עד שנתיישבה דעתם של כולם, עשו כבר תור, לראות איך עושים בצורה כזאת מוצלחת. אומר המרים את במשלן, תבין, תראה, אדם נוסע לים, רוצה להתרחץ, נמצא שם שעתיים, 3, חוזר מהים, ופוגש את חבריו, מה הוא מדווח, איזה דגל היה, את מי הוא פגש, האם הוא השתזף או לא השתזף, האם הוא נתלכלך בזפת או לא ובורא העולם, כביכול, המום, רק שנייה, איפה אני כאן? אני יצרתי את הים, ראית? תופעה בראשיתית טבעית, בלי שום שינוי מששת ימי בראשית. אם רואים את הים פעם ב-30 יום, מברכים. איזה ברכה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם עושה מעשה בראשית. יש אומרים, הים הגדול על האוקיינוס האטלנטי ולא על הים התיכון. מה שברור שעושים עושה מעשה בראשית על הים הזה. רק שנייה, אתה רואה פעם ב-30 יום ומתבונן בים. אתה מתבונן באמת במעשה בראשית אמיתי. הבורא כביכול כמו אותו פסל. כביכול ממש זה מתסכל, לא? מה זאת אומרת, אנשים באים, נכנסים אליי למים שלי, רואים את הדגים, רואים את העוצמות, רואים את האנרגיות, ושום התייחסות, מי, מתי, איך עשה, איזה כוח, מתרחצים וחוזרים הביתה. זה נורא נורא מתסכל. אתה רואה משהו אותנטי, אותנטי, אותנטי. אני לוקח את הילדים שלי, שהיו יותר קטנים, ושם אותם בחוף תל אביב פה על השובר גלים. מגיע במיוחד לקראת שקיעה. ונעמדים, זה מקום חלקלק מאוד, צריך להיזהר, לא להחליק לו ימינה ולא שמאלה. ואני אומר להם, חבר'ה, 10 דקות שקט. שום דיבורים, להסתכל על התנפצות גלי הים עלי סלע. להסתכל ימינה, האם אתה רואה את הסוף של המים? ישר, עד האופק, אתה רואה את הסוף. שמאלה, אתה רואה את הסוף. ופשוט לא לדבר ולא לעלות נושאים אחרים. תתבונן, מה שנקרא, אמרנו שמה ישראל, שאו מרום עיניכם, להסתכל. ואחרי 10 דקות, שהם ככה מתחברים, ילדים, 8, 10, תגיד לי, מי ארגן את המים האלה? מי ארגן את זה רק רגע? תראה איזה מרחבים, זה קצת גורם התפעלות לנפש, לא לדעה רק. מי שם? עיריית תל אביב אולי? אולי חברת מקורות? אולי איגוד המים? מי הכניס את הכוחות? כל מה שיש ביבשה, אומרים חזל, יש בים. אנרגיות, כוחות, תחנות כוח, מאיפה? אנשים באים לים, שום דבר לא זז, שום התייחסות. מה עשה בורא העולם, אומר רבי מאיר מפרי נשלן? חצה אותו לשתיים. לקח מספריים, הגוזר ים בסוף לגזרים, יש אומרים, ל-12, לפי מספר השבטים. ואז כולם התחילו לשאול שאלה, רק רגע, מה קורה פה? מה זה? רק רגע, מה? מישהו עשה. לקחו את הסוס, חצו אותו לשתיים, ואז כולם מתחילים למשש, זה בעצם לא סוס תמיתי, זה רק צבע, זה רק עץ. מי ארגן, מי פיסל כזה סוס? הבורא רוצה להודיע לך, אדוני, תשאל מי עשה את זה. מה פשר האוטם הזה? מה פשר הקרירות הזו? מה הפריזריות הזו? רואה, ולא מתפעל. אשתך הייתה סורגת שריג, עובדת על זה 2.5 שנים, ובן אדם מגיע, מלביש סוודר, לא מתייחס, ממשיך הלאה. מה זה? תתייחס, מישהו עבד על זה. אתה רואה את היצירה, אתה רואה את החוכמה, אתה רואה את ההשקעה, אתה רואה את היופי, אתה רואה את ההרמוניה. בורא העולם עשה פעם אחת שינוי טבע, מה שנקרא אצלנו נס, כדי שנקבל מבט על הדבר הזה, לא קונץ לומר, הנה אלוקים, הוא שינה את הטבע. הוא נתן לנו את המבט כדי לבדוק ולראות נכון את הים כשהוא זורם. כשהים נוסע, מאיפה? מי הכניס? הכניסו. איך? פעם. מי שבא לבית על הטבע יכול לשנות את הטבע, וכיוון שאנשים מתרגלים ונשחקים מדי פעם, הוא עושה שינויים ודואג לשמר את השינויים האלה בתודעה על ידי מצוות ליל הסדר של פסח, מצה, מרור, חרוסת, כוסות, כדי להעביר את החווייתיות הזו, כדי שנשמר את ההסתכלות הנכונה על היום-יום. המטרה היא לא בניסים, רבותיי, זה לא קונץ להיות דתי כשרואים נס מול העיניים. תודה רבה, תודה רבה. זאת המטרה של הבריאה. המטרה היא לגלות את אלוקים מתוך הסתר. המטרה היא לגלות את אלוקים מתוך המציאות היומיומית, מה שנקרא על ניסיך שבכל יום עמנו, ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת, ערב, הבוקר וצהריים. לב מתפקד, כליה מתפקדת. כאן תראה את אלוקים. אז פה אני רוצה להסביר דבר. תגיד לי בבקשה, מי שיכול להסביר לי, מה פירוש המילה נס? נס, נון סמך, 110. מה פירוש המילה נס? בעברית, ניסים, ניסים. מה זה נס? ניסיון. אז מה זה נוגע לנס? רמפה. יפה. רמפה. נס פירושו מקום גבוה. זה התרגום המילולי של המילה נס. כנסו נס הרים תראו, וחתקו השופר תשמעו, שאומרים במוסף של ראש השנה. מה שאומרים ב-18 כל יום, רבותיי, תקע בשופר גדול לחירותנו, ושא נס לקבץ גלויותינו. נס, או יש פסוק, עשה לך נחש נחושת, ושים אותו על נס, והיה כל הנשוך וראה אותו וחי. נס, נס פירושו, נתת לראיך נס להתנוסס. הפסוקים האלה הם פשוט ביטוי לעובדה שהמילה נס בלשון הקודש בעברית פירושה מקום גבוה, כמו שאמר היהודי הזה, מקום גבוה. פשוט מקום מוגבה שכולם מלוכדים סביבו. שמים נס במקום גבוה וכולם מתקבצים סביב אותו מקור. שא נס לקבץ גלויותינו. אז אני רוצה לשאול, איך נוצר מצב, סלח לי, שנס נהיה פתאום מילה שמשמעותה אחרת לגמרי, שינוי טבע. שאת רוצה להגיד שקרה נס והפיגוע לא פגע, או שקרה נס והפצצה לא התפוצצה, או שמישהו חולה אנוש פתאום קם לתחייה, קרה נס. מה הקשר למקום גבוה? המילה נס פירושו מקום גבוה. איך זה מגדיר, איך הדבר הזה מגדיר את מה שאנחנו משתמשים במילה נס בהוראה של שינוי טבע? חשבת על זה? מה הקשר? נס בלשון הקודש פירושו גובה. מה לזה ולמשמעות היומיומית השגורה בלשוננו וגם בלשון חז"ל, שנס פירושו שינויי טבע? הנה, הוא לא מת, פתאום הוא לא מת. לא, דברים ברורים. מטרת הנס היא רק, הייתי קורא לזה, פיצצת תאורה, כדי שהאדם יעלה אל מקום גבוה יותר ויראה אחרת את המציאות. רבותיי, אתה מכיר שעושים לפעמים בצהל פיצצות תאורה, עשו פיצצות, יש פצצה שנקראת פצצת תאורה. בלבנון עשו כל כמה ימים, משום שמחבלים אכזרים של החיזבאללה הסתתרו מאחורי צמחייה עבה, ועשו תקלות חמורות וחבלות חמורות ונזקים קשים, ונסתתרו, ודווקא במעטה ובחשקת הליל יש פצצה שגורמת לתאורה לדקה, שתי דקות, לפעמים חצי דקה או שלוש דקות, כן, חמש דקות, כן, עושה, לא משנה, יש כל מיני סוגים. והמטרה היא כדי לקבל תמונה מה קורה, אחרי זה הפצצה כמובן נפסקת. אבל יודעים, פה זה שביל, פה זה נקיק, פה זה, רואים, ולפי זה ממפים את הפעילות. נס פירושו פצצה תאורה. בתוך החושך יש מצב שהבורא מעמיד אותנו בקרן אורה, להסתכל נכון על המציאות, אז מדי פעם הוא חותך את הסוס לשניים, כדי שנבין שבעצם הסוס הזה הוא לא סוס טבעי, מישהו עשה אותו, זה סוס מעץ. הבורא לוקח את הים, ובשנת 2448, בכף א' בניסן, ביום השביעי של פסח, הוא חוצץ אותו לשניים, כדי שאנחנו נסתכל אחרת על הים הזורם, לא על הים החצוי. ים חצוי זה לא קונץ לראות שיש פה מעשה אלוקים. תודה רבה שרואים סוס, שתרומות נבקעו, כן, נשבת ברוחך כי שמו ים. למה חבד? לכאורה לשביעי של פסח. תדבב, תדזיין, יודזיין זה שלוש ימים, יודחת, יודת, כף זה כבר עוד שלוש ימים, ושביעי של פסח זה חפה א'. זה חפה א', כן. ובכן, אז שאנחנו מדברים על הבנה, מה זה המושג נס פירושו לקחת ולעמוד על רמפה, כמו שאמרת, על מקום גבוה, כדי שממנו נראה דברים שלא ראינו מלמטה. מנקודת מבט של נס אפשר לראות דברים שלא ראינו, מקבלים משקפיים אחרות. זה הקשר בין המילה נס במשמעות של גובה לבין המילה נס במשמעות של שינוי טבע. שינוי טבע נותן לאדם גובה כדי לראות נכון את המציאות. זה פשוט אמצעי, זאת לא מטרה בכלל. הבורא דווקא מאוד לא אוהב ניסים. הבורא אומר את הגמרא בכמה מקומות בש"ס, זה נקרא בלשון חז"ל תירחה כלפי שמיה. מה אתה מטריח? כמה סיפורים בגמרא שהתרחשו ניסים. אני לא רוצה לעשות שינויי טבע. הבורא נתן חוק ולא יעבור כדי להנהיג את העולם במהלך הטבע, ושתגלה את האלוקים בתוך הטבע. וכל מטרת הניסים הגלויים הם במטרה שמן הניסים הגלויים, וזה לשון הרמב"ן, שאחד היסודות הגדולים ביותר שכתב הרמב"ן בפירושו על התורה בסוף פרשת בו בספר שמות, מן הניסים הגלויים אנו למדים על הניסים הנסתרים, שאין בו טבע ומנהגו של עולם כלל, אלא הכל בגזרת עליון. אם יצליחנו, אם יעשה המצוות יצליחנו שכרו, אם יעשה העבירות יחריטנו עונשו, בין בן יחיד בין ברבים, אין מושג שנקרא טבע. אולי פה המקום להדגיש שהמילה הטבע זה בגמטריה אלוקים. אתה עושה חשבון? הטבע אלה התביעות אצבעות של אלוקים בתוך חיי היומיום שלנו. היטט, כמה זה היטט? 14. בית? 16. עין בסוף, עוד 70. יחד זה 86. כמה זה אלוקים? א' למד, 31. היי, עוד 5, 36. יוד, 46. עוד מם בסוף, 86. אלוקים והטבע יחד 86. כלומר, אתה רוצה לראות את אלוקים, תסתכל בטבע. הטבע בגמטריה אלוקים. א' למד ה' י' מ'. הכוונה היא שהטבע, זו טביעת האצבעות של אלוקים במציאות היומיומית. הטבע, טבע, טבע, מיסטר טבע. מיסטר טבע, הטבע זה אלוקים. אלוקים לא רוצה להראות את עצמו בגלוי. אלוקים העמיד אותנו במציאות שאנחנו נשתדל להילחם בשחיקה היומיומית הזו ולגלות אותו מתוך ההסתר. אני רוצה לתת לכם דוגמה שאותי הדהימה מאוד. ממש. אחד הלידות שרעייתי שתחיה ילדה, בבית חולים בלינסון. באמת, כל לידה אצלה זה חיזוק נוסף באמונה. עוד חיזוק, לראות מה פירוש אדם מוריד ומוריד לעולם צלם אלוקים. זה לא פשוט. שאישה יולדת אדם עם רגש, עם אהבה, עם נשמה. אתה רואה, זה לא חזור אלא בעל חיים. בעל חיים זה בהמה, שהמהר"ל אומר שהמילה בהמה עם שתי מילים, בהמה. המהות נמצאת, מה שאתה רואה זהו זה. אדם זה גוף, מלשון מגופה תחבית, מעטפת. יש כאן נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה, אפילו במשקלים של 450 גרם או חצי קילו בפגיעה של שניידר. ממש אדם שבגודל של חצי קילו סוכר. צורת אדם שיגדל. להוליד דבר כזה, שאדם הוא, זה בעצם כמו שאמרנו, הרמב"ן קורא לזה צלם אלוקים. בזה האדם נקרא צלם אלוקים. שכשם שאלוקים בורא נשמות, הבורא נתן לאדם את הכוח להוריד נשמות לעולם. ג' שותפים באדם, אבי ואמו והקדוש ברוך הוא. יש לו את הזכות להיות שותף בהורדת נשמה לעולם. אחת הלידות הללו, אז הייתה לידה ברוך השם, ואיזה מחלקת יולדות וכן הלאה. ולאחר מכן, ממש יום לפני השחרור של הילד, יום לפני השחרור, אז הרופא ככה בגיל 55-60, נראה ותיק, מאוד מסור, דווקא היה עשה דברים מעבר לחובותיו, בא ואומר לי, מה דעתך? אומר לי, כבוד הרב, פתאום, בלי כל קשר לנושא קודם, דע לך, אני אפיקורס גמור, רחמנא ליצלן, לא מאמין בכלום, שיהיה לך ברור, שלא לך אשליות, הייתי די בתדהמה, תגיד לי, מה, מי דיבר על הנושא הזה? מה אתה רוצה? כאילו, כבודו, כזה רופא נחמד, כזה סימפטית, כזה, מי דיבר על דת, על עניינים שנוגעים לאמונות? לא, שיהיה לך ברור. לא יודע, אולי אני נראה כזה שהאופס עומד להשפיע עליו, הוא מראש מעמיד מגננה, שהרב ידע שאני בר מינן, אתאיסט גמור. כיוון שהוא התחיל, אז אני באמתחתי תמיד מה שנקרא בלשון הפסוק במשלי, לעולם יהיו בגדיך לבנים, ושמן על ראשך על יחסר. תמיד שיהיה לך מוכן, ככה, דברים מתאימים לזמן הנכון. אז שאלתי אותו, אמרתי, דוקטור, לא שאני נקרא לו דוקטור לוי, דוקטור לוי, אתה כזה נחמד, מה אתה מעלה את הנושא של אמונות? אבל אם כבר העלית, תעשה טובה, שב כמה דקות. שב, 2-3 דקות. ישב. אמרתי לו, תגיד לי, אתה רופא כמה זמן? 23 שנה. כמה זמן למדת? הוא אומר, כשבע שנים, למדתי באיטליה. אמרתי לו, יפה. אז אתה כבר בקיא קצת באנטומיה של הגוף, במבנים השונים. אני כבר עובד בפועל, כלי דם, פה עכשיו אני בלידה, בנשים, בילדות. אמר לו, תגיד לי, אולי אתה יודע, מה אורך כלי הדם בגוף של אדם ממוצע? אורך כלי דם, ורידים, ורידונים, עורקים, עורקיקים. פחות או יותר, שים אותם בקו אחד ארוך, כמה זה יכול לקחת? להבדיל בסלילים, שקונים סלילים של ניירות, אז כתוב כמה, 40 מטר, משהו כזה. כמה זה? כמה זה אורך של כלי דם של אדם בגובה 1.60 מטר? 1.65 מטר. תיקח את הורידים שלו, את העורקים שלו, שים את הכל בחוט אחד ארוך. כמה זה יכול לקחת? תגובה ראשונה שלו, אז אני לא זוכר, מה אתה, זה חומר אקדמי, אני כבר עשיתי מבחנים לפני 30 שנה. אמר לו, בכל אופן, בערך, אני לא מחכה שאתה תגיד לי על המילימטר ולא על המטר, אבל בגדול, כמה זה בערך, מה? אתה לא אדם מן השוק. אתה אדם שעושה כל הזמן במחקרים ובהתפתחות ובהשתלמויות נוספות, בערך, מה אורך כלי דם? חמש דקות לקח לי לשכנע אותו לענות בכלל. עד שהוא אמר לי, אולי מישהו שמע כאן משהו? מה, בערך, נו, תגיד לי מספר, כמה יכול להיות? כלי דם, ניקח אצלך מכאן עד כאן. בערך, ניקח את כל הורידים, מחקרים, באופן מחקרי. נימים. נימים גם, נגיד, נימים, יש נימונים גם כן, ורידונים. פחות או יותר מלמעלה עד למטה. אדם בגובה 1.60 מטר, 1.65 מטר, 1.70 מטר, בערך. תשובה. כמה, בערך, תני מספר. חמישה מה? מטר, 5 מטר. בערך, נו, תן מספר. 5 מטר, אומר שמש, שמש, תראה איזה הבדלים. מטר, שמש, מטר. מה את אומרת, מה יכול להיות? אלף מה? אלף, העיקר שיהיה אלף. רק רגע, מה, מה אתה אומר? תשמע, תשמע, הוא אומר לי, תשמע, רופא בכיר, אומר לי, תשמע, בערך אני חושב, בין 3 ל-6 קילומטר, קילומטר, 6,000 מטר, כמו מכאן, היינו בבליצון, מכאן עד גאה, עד בני ברק, זה, בכל אופן זה הרוב. שמעתי, אני מוצא את הדף, עמוד 49, אנציקלופדיה לייף, גוף האדם, יש קרח על גוף האדם, הכי מוסמך, עמוד 49 במהדורה הזו, תסתכל, דף מצולם אצלי כל הזמן. זה אחד מהדברים שאני הולך איתם כל הזמן, כמו שזה דף, אני קורא לזה הדף הקדוש, כמו שהוא זעזע המון אנשים, וגרם להם איזה שוקים, קצת לחשוב ולחתוך את הסוס. הגיע הזמן לחתוך את הסוס הזה. הוא מסתכל, אני כבר מכיר את התגובה. תתבונן, אני רואה שהוא קצת מושך בכתפיים ומסתכל יותר טוב ולוקח לו איזה כמה שורות, רק יש שם תמונה של אדם שמחזיק כידון ושם סרטוט של צורת מבנה הורידים קצת, עורקים ראשיים. 120,000 קילומטר, 120,000 קילומטר. תמשיכי להתפלא. יפה. 3 פעמים להקיף את כל קו המשווה. זה שאמרה פה 5 מטר. 3 פעמים להקיף את כל קו המשווה. סליחה. לא, זה לא פלא. אני מכיר את זה בכל אנשים הכי חמים שלא למדו את זה. עוד פעם. להקיף עם חוט סריגה את כל קו המשווה של הגלובוס. 40,000 קילומטר. למדנו בגיאוגרפיה, דברים בסיסיים. 40,000 קילומטר היקף כל כדור הארץ, היקף. אצלך בגוף שאת מחזיקה עכשיו, שאת מנהלת אותו, יש לא 40,000 קילומטר, קלר גיט, גיט, גיט זה קלר, 120,000, 120,000, עוד פעם, 120, הוא דיבר על 5 קילומטר, הרופא הזה, את צריכה להירגע קצת מזה. תרשמי את זה כמה פעמים, 1, 2, 0 ועוד 3 אפסים. 120,000 קילומטר, בגוף של אדם ממוצע בגובה של 1.65 מטר בערך, אם את 1.90 מטר תוסיפי שמה, אבל 1.65 מטר בערך, 3 פעמים היקף כל כדור הארץ בכל גוף של אדם אחד. כל הגוף מרושת ברשת ענקית של הובלה מכף רגל ועד ראש של מערכת מסועפת ביותר של כלי דם. כלי דם קטנים וגדולים, כל פצע קטן יורד דם, משום שכלי דם חיצוניים קיבלו מכה, צריך לעצור את זה. אם זה חס וחלילה עורק, צריך לעצור את זה בכל הכוח, לא לאבד דם. עוד פעם, את רושמת שם 120,000. כלומר, את עדיין המומה, אז עוד מעט, תרגיע, אולי, כוס, אולי צריך לתת משהו. בסדר, יופי. אז רק רגע, 120 אלף קילומטר, אני רוצה לשאול, ואז... מחקרים, זאת אומרת, הם עושים כל מיני ניתוחים פתולוגיים ובודקים גולגלות, מה, חסר להם דרכים לברר את העניין הזה? חסר גופות שם, אבל במרתפים של האוניברסיטאות, פשוט, מדדו. מה? צילומים, הכפלות, והיום אין בעיה להגיע לכל פיפס במסגרת גוף האדם, בצורות צילומים משוכללות, צורות של כל הצורות של הצילום עם ה-MRI וכל הצורות של ה... אולטרות השונות, וכן, פשוט, גם באופן פיזי פשוט. ברוך אתה, אדוינו, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. ראיתי שהוא קצת מתפעל, כבר שלא היה נעים לו. הוא האקדמאי. מאוד מאוד משכיל, ובאמת אני מאוד מעריך אותו, לא רק בחלק המקצועי שלו, גם בחלק האנושי שלו, הוא באמת אדם מדהים ומאוד עזר. אמרתי לו, דוקטור, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אתה זוכר שבנו את הבניין הראשון של הבורסה? בניין, יש לנו כמה מגדלים. הוא אומר, זו שאלה, אני לא זוכר, שנות ה-60, אני גר מול, יד אליט, הוא אומר לי. שמעתי שהוא מדבר ככה, הבנתי שיש לי סייעתא דשמיא והבורא עוזר לי. אני מדבר עם בן אדם, בדיוק הוא גר מול הבורסה, והוא זוכר שבנו, אמרת לו, אתה זוכר? שנות ה-60 הראשונות, בנו את הבניין הראשון של הבורסה. אמרת לו, תגיד לי, אתה זוכר שהבנייה הופסקה שם משהו? הייתה איזו הפסקת בנייה? אמר, ודאי, הפסיקו את הבנייה. לאיזה חצי שנה. למה? אינסטילציה. התברר שהייתה בעיה שלא צפו אותה מראש. איזה בעיה? הייתה בעיה בכך שכל יעלומן שהזמין שם חדר בבניין, רצה שיהיה לו כיור פרטי, צינור אחד, שירותים פרטיים, צינור שני, פינת נטילת ידיים או פינה מסוימת. קיצור, 3-4 צינורות, לפעמים גם מקלחות, בכל חדר. בניין ענק, כל כך הרבה צינורות, לא הייתה חברה בארץ ישראל שהצליחה להשתלט על הלחץ מים וויסות שווה של לחץ מים עד לקומות הגבוהות ביותר. בניין ענק מדי בצפיפות צנרת מאוד גדולה מעבר למה שעד אז בנו בתחילת שנות ה-60, שזה בערך אחרי 15 שנות מדינה. לא מצאו עד שהפסיקו את הבנייה והזמינו חברה שבנתה את המגדלים במנהטן בארצות הברית, שהיא יותר מומחית בכך, ועשו שוב מכרז, מי שיזכה בבנייה ובמה שנקרא תוכנית אינסטילציה של המבנה הזה. יש תוכנית ארכיטקטונית מבנית, יש תוכנית חשמל, ויש תוכנית אינסטילציה. לא מצאו חברה שתעשה תוכנית אינסטילציה מסודרת. עד שמצאו ובנו, ושאלתי אותו, תגיד לי בבקשה, כמה מטר יש בבורסה, מטר מרובע בנוי בבניין הראשון של הבורסה? בערך. אמרתי, הוא לא יודע, אבל אני חושב, אמרתי לו, בערך 6,000, 7,000 מטר מרובע בנוי. מטר מרובע בנוי, הקומות השונות, בנוי כ-6,000 פלוס מטר מרובע. וכאן אמרתי לו בהתרגשות לא קטנה, אמר לו, תגיד לי, ומה 6,000 מטר מרובע בנוי? אין חברה אחת בארץ ישראל שיכולה לארגן ויסות לחץ מים של הצנרת הזאת. הגוף שלך, שיש בו לא 6,000 מטר, אלא כמה? כמה יש בו? לא 6,000 מטר צינורות, יש שם 120,000 קילומטר, לא 120,000 מטר. 120,000, אתה, הגוף הזה מדבר דברי כפירה, לא יודע, אף אחד לא עשה אותי. אני לא מאמין בכלום, אין. זה נהיה מעצמו. לחץ דם של 120 על 80, ברגע שיש לו איזה הפרעות לחץ דם, הוא לוקח כדורים כדי להוריד רמץ לחץ דם, ולא מצטבר לכל אדם למטה ברגליים. מחזור לב, ריאות לב, מחזור קטן, מחזור גדול. תשפוכת כזאת, הכל נהיה מאליו. תגיד לי, דוקטור, אני אוהב אותך, ואת נפש, אבל באמת, קצת שפיות, קצת פתיחות, על מה אתה מדבר? אתה לא מכיר אותו, מי עשה את זה? אבל אתה לא יכול להתעלם מזה שמישהו ארגן לך את מה שאתה עכשיו עומד לפניי עם ה-120,000 קילומטר צינורות האלה? באמת, אני שואל אותך שנה, איך אתה יכול לדבר כאלה דיבורים? איך? עד כמה שוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים? עד כמה שוחד יכול לעבר? מה זאת אומרת? אתה מפחד מהתוצאות שאולי יש מישהו שארגן פה את הכל? שמחויבים למישהו הזה? תחשוב על זה. אני לא מחכה לתשובה. ואז שאלתי אותו שאלה נוספת, שלא נזכיר אותה עכשיו, אולי בהזדמנות אחרת, שקשורה למוח. אגב, סוף הסיפור הזה היה, שאמרתי לו, תשמע, זה לא נוגע, אנחנו מאסירי תודה לך, שאתה פה עוזר לאשתי, ואתה מגיע גם כן בזמנים שלא במשמרת שלך, ואתה מביא תרופות, ואתה מתעניין. אין קשר, אתה אדם באמת מאוד נחמד, ואנחנו נכיר לך על כך, בתודה. למחרת, כמובן, הבאנו לו את המתנה שלו, הוא קיבל את שלו. את המתנה הוא קיבל. הבאנו לו איזה משהו יפה, והוא ליווה אותנו למטה עם התינוק, למונית. להגיד לכם שלא הייתי סקרן לשמוע תגובה ממנו, זה לא יהיה נכון. הייתי סקרן, אבל כמובן לא שאלתי כלום. ורציתי לשמוע אם הוא יגיב משהו על השיחה הזו. שיחה של איזה 20 דקות שהייתה אתמול. מה שכן ראיתי זה שהוא פשוט בכף הקלע. הוא לא יודע מה לעשות. בצד אחד, ראיתי שעומד לו על קצה הלשון איזושהי התייחסות. הוא גם מבין אי אפשר להשאיר שיחה כזו בלי משהו. קצת שני, מה הוא יגיד? כן, אתה צודק, זה מחייב. מה הוא יעשה? מה את מציעה לאדם כזה לעשות? מה הוא עשה? כבר נכנסנו למונית, נכנסנו את המזוודה, את העתיק, את התינוק, את ההריסה, את הכל. והנהג כבר התחיל לנסוע, כל טוב. עד שראיתי שהוא ממש התנדנד מצד לצד, עד שהוא עצר את הנהג, רגע, עצור רגע, סליחה. כבוד הרב, בקשר למה שדיברנו אתמול, שלוש מילים. הזזת לי משהו. הזזת לי משהו. שלוש מילים, ווזוקסטרפן, גנץ פיין. לא רע, יפה. הוא נידב שלוש מילים למען כבוד שמו יתברך. זה נקרא, אין הקדוש ברוך הוא מקפח אפילו שכר שיחה נאה. להגיד לך שהוא הניח תפילין למחרת, או שהוא בא לסמינר, לחקור, אולי באמת מישהו עשה פה את הכל? אולי באמת? אולי באמת עם ישראל אלפי שנים יש משהו? לא אני החכם הכי גדול. אולי הרמב״ם צודק? אולי הריף צודק? אולי החזוניש צודק? אולי הבבא סאלי צודק? אולי רבי שמעון בר יוחאי צודק? אולי, לא, אבל לפחות לברר. קשה לי לומר שהוא עשה תחקיר, אבל הוא נידב שלוש מילים. הזזת לי משהו. אני חושב תודה רבה לך. מישהו ארגן אותנו, מישהו סידר אותנו, מישהו תכנן אותנו. לפי מה הדברים אמורים. רבותיי, יכולים להיות נמצאים במחלקות המסובכות ביותר של אורתופדיה, של קרדיולוגיה, של אורולוגיה, ולראות יצירות נוראיות של תחכום. שום דבר, איך זה יכול להיות? ניסים נסתרים, תפקוד הגוף, המכונה שלא תאמן, יצא אגב ספר בהוצאת סטימצקי, בשם גוף האדם, המכונה שלא תאמן, כדאי לקרוא את זה, מהדורה אלבומית, רק הכל מביאים אותך, רק חוץ מהמסקנה של העמוד האחרון, זה תחשוב לבד, גוף האדם, מהדורה אלבומית בהוצאת סטימצקי, ההוצאה שלא תאמן, המכונה שלא תאמן, הגוף שלך, כן? מערכת היקיצה, מערכת ההרדמות, מערכת העיכול, מערכת הפעילות של הלב, המכונה שלא תאמן. רבותיי, לראות את התופעה הזו, לא שייך להישאר שווה נפש. רבותיי, מה קורה כאן? מה קורה כאן שאדם רואה ורואה 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 ולא רואה? תשובה, אין נס, אין גובה. אין לו את הפרספקטיבה, איך להסתכל על העניין. הוא רואה, השמן לב העם הזה, ואוזניו הכבד, ועיניו השעה, פן יראה ושם, אולי הוא ישתכנע, הוא מפחד להשתכנע, אולי הוא ישתכנע. אנחנו מעבירים את הקשר בין פורים לפסח, בדיוק בצורה הזו, ונה לשים טוב לב. החודש הראשון, רבותיי, מהו? החודש הראשון בחודשי השנה, ניסן. אולי מישהו שמע, למה קוראים לו ניסן? למה קוראים לו ניסן? שתי פירושים, רשי ורדק. רשי במסכת ברכות אומר, ניסן מלשון ניסים. חודש שהראו בו מצבורים של ניסים, נתנו לאדם גובה. רדק אומר בספר השורשים שלו, מלשון ניצן. הניצנים נראו בארץ, אית הזמיר הגיע, וכל התור נשמע בארצנו. זה זמן של פריחה, זמן של אביב, זמן של הניצנים הראשונים לגדול ישר. וזה למעשה שני פירושים שמשלימים זה את זה. הכוונה היא שבקומה של החודשים, החודש הראשון נותן לאדם את המבט, את הקומה, את ההסתכלות הנכונה, כפי שאמרנו, עשרת המכות, קריאת ים סוף, יציאת מצרים, תסתכל טוב על החיים. החודש הזה לכם ראש חודשים, התחדשות, ניצן, תסתכל ישר. מתקדמים, יער, סיוון, תמוז. מתי הכי קשה? אדר. מגיעים לחודש שמת בו משה. אדר, לחודש האחרון, ה-12, שכבר התרגלנו, וכאן הגענו לפורים. רבותיי, מה המיוחד בנס הפורים? המיוחד בנס הפורים הוא, בניגוד לכל שאר הניסים, שהוא נס טבעי, שאין בו שינוי טבע. למה? משום שבעצם כל האירוע של פורים התרחש על פני כמה זמן? לא ביום אחד ולא בשבוע. זה קונץ לבוא לבית הכנסת ולבוא לשמוע את המגילה ולשמוע חצי שעה את מגילת אסתר. איזה יופי, תראה מה זה. אדוני, מי שחי עוד אותה תקופה בכלל לא שם לב שמתרחשים פה אירועים מיוחדים. הוא שמע חדשות רגילות. האירוע של המגילה לקח כמה שנים? 9 שנים, יפה. 9 שנים. משנת 3 למולכו של אחשוורוש עד שנת 12. בשלושה אירועים שכל אחד בפני עצמו אירוע טבעי לחלוטין. אירוע מספר 1 בשנת 3 למולכו, מה קרה? מה קרה? אשתו בגדה בו, אשתו ביישה אותו ברבים ושתי, אז הוא לא היה בגץ, איך הוא אמר שמה, לא בלי, בלי בצלם ובלי בגץ ובלי בצלם, אין לו, איך הוא אמר שמה, לא היו מעכבים וביורוקרטיות וביצע הפעולה. למה? עשו לו בעיות, ביישו אותו ברבים. אז הוא הרג את ושתי. טוב, אירוע שיכול להישמע באינדונזיה, בסעודיה, אולי במדינות העולם השלישי, אולי גם באירופה, אולי לפעמים. גמרנו, קרה אירוע. 4 שנים הוא בשידוכים ומחפש קלה. מסכן, אין לו, הוא מחפש. כן, זה עוד עניין, כן. אז הוא עשה 4 שנים ממתין, עד שבשנת 7 למלכותו נבחרה אסתר המלכה. רק שנייה, אסתר המלכה היא נבחרה, אני רוצה לשאול, זה צריך להיות אירוע סנסציוני? בסדר, מתוך כל הבתולות ומתוך כל הנשים, ותישא חן וחסד לפניו, ובחר אותה, והושיט לה את שרבית הזהב. בסדר, יהודיה, קורה שיהודי עולה לשלטון, יהודי מוצא חן. היא הייתה היפה ביותר, המוצלחת ביותר, הנושאת חן ביותר. בסדר, תפס. חסר מדינות עד היום, שזה מהווה שר החוץ של ארצות הברית, הנרי קיסינג'ר, וזה מהווה שר האוצר הצרפתי, כל מיני יהודים שמשתבצים ועולים, וכולל מועמדים לנשיאות ארצות הברית, ג'וזף ליברמן. מועמדים שונים, או לסגן, לסגנות של הנשיאות. 7 למלכותו. מישהו קישר בין האירוע של שנת 7 לאירוע לשנת 3? מה הקשר? מה היה החדשות שלשום? את זוכרת? מה מרכז החדשות? זוכרת משהו לפני 3 חודשים? מה היה החדשות? כל שנייה משתנה פה משהו, הרי זה כל הזמן, מישהו זוכר מה היה לפני שנה? כל הזמן אירועים, וכאן יש הרבה אירועים, אבל מי התייחס לאירוע שלפני 4 שנים ושתיים? בסדר. הלאה, עוברים 5 שנים, ואחרי 5 שנים שהיא מלכה, מתפקדת. וגם זכו להיפקד בילד, איך קראו לילד הזה? אלא עם ילד, דריווש השני, ילד קטן שנולד לאסתר ולאחשוורוש. ולאחר מכן מלך. דברי הימים. והילד הזה שמו דריווש השני, והוא נתן את הרשות לעם ישראל לעלות למצרים, הוא היה יהודי. דריווש השני, הוא זה שנתן את הרשות לבנות את בית השם, ובזה, זה נקרא, בתנך זה נקרא ארתחשסטה, זה השם של אחשוורוש בלשון דברי הימים. במגילה לא, במגילה זה לא מוזכר שהם ילדו, אבל בתנך, דברי הימים, וחז"ל מדברים על הילד הזה שהוא יהודי, שאביו גוי ואמו יהודיה, והתמנה להיות מלך. והוא נתן את הרשות לבנות את בית השם. יפה, 5 שנים הם חיו ביחד. בשנת 12 למלכותו, קורה שאיזה אנטישמי עולה לשלטון, ותופס מאוד פופולריות רבה. אחר הדברים האלה, גידל המלך אחשוורוש את המן בן עמדתה הגגי, והינשאו מעל כל השרים, וכן הלאה. לא קורה? בסדר, קורה שלפעמים היטלר עולה לשלטון. בסדר. נו, רואים פה איזשהו נס שמזעזע את הציבור, יש פה איזו יציאת מצרים, איזו קריאת ים סוף, כלום, לפן. איך ההוא שם בווינה, גם כן היה איזה, כל פעם יש איזה הייג'ר, הייגר, איך קראו לו, היידר, כל מיני שמות למיניהם של אנשים שונאי יהודים, שעולים פתאום ותופסים פופולריות גדולה, ותופסים מעמד עליון, אז מה? איפה פה יד אלוקים? ותראה שבשנת 12 מרגיזים אותו שם, מרדכי לא יכרע ולא ישתחווה, ואז הוא גוזר גזרה כללית, ותוך 3 ימים הוא מוצא את עצמו תלוי בט"ז בניסן. מי חיבר בין האירועים האלה ופינה את ושתי מהשטח לפני 9 שנים, ולמה הוא פינה את ושתי? כדי לאפשר מקום לאחר 4 שנים שהיא תיכנס למשבצת של עמי, אסתר, שתהיה בזמן הנכון, במקום הנכון, כדי להפיל ולבטל את הגזרה בפנותה לבעלה בהודעה סנסציונית. אני יהודיה, 5 שנים הוא מנסה לשחות מן הנתונים. תגידי מי את? פרסית, מדית, מצרית, תימניה, מי את? לא אמרה לו, אין אסתר מגדת את המוות מולדתה. כי מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד, והוא לוחץ עליה ומאיים עליה בכך שהוא ייקח אישה אחרת על פניה, ויקבץ בתולות שנית. והיא לא אומרת, וצוחקים עליו ומלגלגים עליו בתורי הרכילות בעיתונות, איזה מלך שוטה זה, לוקח איזה אסופי מן השוק, לא מתאים לג'יימס או לנסיך הבריטי, איך קוראים לו שם, לקחת איזושהי דוקסית, איזה רוזנת, ממונקו, משהו כזה, מה הוא לוקח שם איזה אסופית מן השוק, מה זה? בשום אופן לא. היא לא מגדת את המוות מולדתה, ולאחר 5 שנים, אומר למרדכי, עכשיו הזמן, לכי לבעלך ותגידי שאת יהודיה ורוצים להשמיד את הסבא שלך ואת האח שלך ואת ההורים שלך ואת הסבים ואת הרגיסים. והוא יהיה עמום, והיא אמרה לו, אילו לעבדים ולשפחות נמכרנו, הכרשתי, כי אין הצר שווה בנזק המלך, אבל כי נמכרנו אני ועמי, או את יהודיה, להשמיד, להרוג ולאבד. הוא היה בשוק, מה? את יהודיה? למה לא אמרת עד היום? לא הייתי חותם. אז הוא עושה את עצמו, מי הוא זה ואיזה הוא, וכן הלאה. אני רוצה לשאול, מישהו מחבר? אירוע שנמשך בפזה בארמון המלך, שם היה, מי חיבר בין הדברים לראות שיש פה איזה יד אחת של השגחה העליונה שמכוונת את הדברים כדי לעמוד לימינם של עם ישראל בזמן הקשה ביותר? לא הייתה גזירה כזאת ממות עולם, רבותיי. לחלות עם שלם זה רק נאצים. רק נאצים עוסקים בחיסול סופי ופתרון כללי. מיין קאמפ, היטלר. וכידוע, רוזנפלד היה אומר שהאשכנזים שלנו, הגרמניה שלהם זה ספק המלאק. כשבא וילהלם השני לירושלים לפני כ-90 שנה, אנשים באו לברך ברכה שעושים שרואים מלך. איזה ברכה עושים? שנתן, שנתן, למלך גוי, אומרים שנתן מכבודו לבשר ודם. יצא הרב זונפל בקריאה לא לברך על וילהלם השני, משום שקיסר גרמניה שיש לו סמכויות של מלך, הוא ספק המלאק. ידוע לי בשם תלמידי הגאון מווילנה, שגרמניה שלנו זה ספק המלאק, אבל מלאכים מהמלאק לא מברכים את הברכה של ברוך אתה השם לוקחים מפרם שנתן מכבודו לבשר ודם. הם עוסקים תמיד בחיסולים סופיים, וזו היה סכנת אמת. לא היה פה אום כביכול שאפשר לסמוך עליהם, לא היה פה איזה אמריקה, אין, 127 מדינה, זו מלכות ששלטה בכל הכדור כולו. חזל אומרים ארבעה מלכים שלטו בכל הכיפה כולה, בכל הכדור כולו, אחשוורוש, אחאב, נבוכדנצר ושלמה. שלושה, ארבעה מלכים שלטו בכיפה, 127 מדינה, מהודו ועד כוש, כל הכדור כולו. הם קרובים זה לזה, לפי דעה אחת בגמרא. אז אם ככה, מדוע? אז זה סכנת אמת. הבורא תובע את החוטים כדי שהיא תהיה בזמן הנכון. וזה בעצם עומק משמעות על שיח הקדוש שאומר ששם השם לא מופיע במגילת אסתר. ראית פעם ספר שלא מופיע בו שם השם? ספר בתנך שלא מופיע בו שם השם, חביבי. זה דבר נדיר. ספר שלם, תראה לי, ספר שלא מופיע פה מאות פעמים שם השם. ירמיהו, ישעיהו, מה זאת אומרת? איך זה? ספר בתנך, מכף דלת הספרים, שאין שם השם, יש רמזים הרבה. חזרנו אומרים כל מקום שכתוב המלך בלי אחשוורוש, הכוונה היא לקדוש ברוך הוא, או נגיד, יבוא המלך והמן היום אל המשתה. יבוא המלך והמן היום, ראשי תיבות, י' כ' ו' כ'. יבוא, אות ראשונה י', זה המשך הקדוש. המלך, אות ראשונה ה', והמן, אות ראשונה ו', היום עוד ראשונה ה' י' כי יבוא המלך והמן היום, שהבורא ישפיע את השפעתו כאן ואי אפשר לטפל בו. או נגיד המן ראה לאחר שהמלך קצף עליו, שהוא ראה אותו נופל על המיטה אשר אסתר עליה, כתוב ראה כי חלתה אליו הרעה, ראה שהוא סגור, הוא שרוף כבר, כי חלתה אליו הרעה. סופי תיבות, אומר האלשך הקדוש, סופי תיבות. האות האחרונה של כי י', האות האחרונה של חלתה חץ, למד, תף, היי, אליו, וו, הרעה, היי, סופי תיבות, הוא בסוף, הוא סגור, הוא גמר, הוא סיים את התפקוד שלו, גמרנו, הוא גמר, גמר את היומית שלו. רבותיי, זה בדיוק העניין. מגילת אסתר, אומרים המפרשים, שתי מילים, מגילת אסתר, נא לשים לב, לגלות את הסתר. אסתר מן התורה מניין. מסכת חולין בשס בבלי, בדף קוף למתת. היכן רמוזה אסתר בתורה? אומרת הגמרא בפסוק, ואנוכי אסתר אסתיר פניי מכם בעת ההיא. שואלים המפרשים, מה זה משחק מילים פה? השאלה נשאלת, איפה רמוזה אסתר בתורה שבכתב? מצאו לי מילה שכתוב את המילה א' ס' ת' ר', ואנוכי אסתר אסתיר, מה זה? איזה מין תשובה יש כאן? אומר הגאון מווילנה בפירושו למגילת אסתר, איפה כתוב בתורה שיגיע הזמן שבו הבורא לא יגלה את עצמו בגלוי, אלא יסתיר את עצמו, ואנחנו נצטרך כבר לחשוף אותו מתוך הסתר מתקופת אסתר ומעלה. מנס פורים ומעלה, שזה החודש ה-12, אנחנו כבר נגיע למצב שנוכל לגלות אותו מתוך הסתר, וזאת המטרה. זה נקרא אדם בוגר, שרואה את אלוקים בתוך הסתר. אני רואה את העיניים שלך, אני רואה את האף שלך, אני רואה את הלחיים, אני רואה את צורת הפנים, אני רואה תפקוד הריאות, תפקוד הכבד, ההרמוניה שבין כל חלקי הגוף, אני רואה עלה, אני רואה צורת מהלך של הריון, של עיבור, של הריון, של לידה, אני רואה את אלוקים. חביבי, זאת המטרה. ניסן, חודש ראשון. אדר, חודש 12. מה עושה לי ניסן? מעמיד אותי על הרמפה. ואז אני מסתכל על אדר וכבר רואה טוב טוב את אלוקים, איך שהוא מושך בחוטים. אבל אדם שלצערנו הרב לא מעמיד את עצמו במקום גבוה, יכול לראות ולראות ולראות ולא לראות כלום, לשמוע חדשות מהבוקר עד הלילה, ולראות בכל התרחישים הכי מזעזעים בעולם, והוא נשאר, הוא נשאר כהה לחלוטין. זה בדיוק העניין של מגילת אסתר. מגילת אסתר היא לקחת ולגלות מתוך הסתר את צורת ניהול האירועים על פי אלוקים. מתי זה מתרחש מגילת אסתר, רבותיי? בתתוו י' באדר. מה היה חודש קודם, אולי מישהו זוכר? חודש לפני י' באדר. מה מתרחש אז? ט"ו בשבט. נא לשים לב. יש לנו רצף. ט"ו בשבט, ט"ו באדר, ט"ו בניסן. מה הרצף של הטו-טו-טו הזה? ט"ו בשבט זה לראות את אלוקים בטבע. ט"ו באדר זה לראות את ההתנהלות של אלוקים, איך שהוא מנהיג את עולמו. העיקר הראשון מ-13 עיקרי הדת של הרמב״ם, אני מאמין באמונה שלמה, שהבורא יתברך שמו, הוא בורא ומנהיג לכל הברואים, והוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. מה נשים לב? זה הראשון. אני מאמין באמונה שלמה, שהבורא יתברך שמו, הוא בורא, בורא זה ט"ו בשבט, פריחה, שקד, פרח, הוא מנהיג, אדר, איך שהוא מנהל את האירועים, מגלגל אותם, לכל הברואים. והוא לבדו, עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. ראיתי בספרו של הרב, הרב הצדיק הזה, אביגדור מילר בארצות הברית, סתם לראות בכל, זזן את העולם כולו בטובו בכן, סתם דבר זניח, אבל כל כך מעניין. תגידי לי, הנוזל של האבטיח, חלקלק ושמנוני, או מימי יבש כזה בעיקרון? נוזל אמנם, אבל איזה סגנון יש לנוזל של האבטיח? אם אתה תיקח את הנוזל של האבטיח, הוא שמן? הוא שמנוני? לא. לעומת זה, הגרעין של האבטיח, הגרעין עצמו של האבטיח, שמנוני, הוא מרוח במשהו מאוד שמנוני, ונורא קשה לתפוס אותו, הוא בורח לך מבין האצבעות כל הזמן. תגיד לי, מה הולך כאן? זה לא המים הרגילים של האבטיח, הוא עטוף באיזה קרום שמנוני. מי היי? מה חשב המתכנן? פרבוס, עושה בזה גשן. בשביל מה צריך לארגן לו איזשהו מעטה שמנוני מיוחד? תסתכל, תראה. הוא בדק ומצא תחקירים שבכניסות של חצרות, בפרט שהיו בגרים, בבית חד קומתי, לא? אז היו המון שדות אבטיחים כאלה בכניסה. מה התברר? הרי גרעין האבטיח הוא דבר טעים. הרי מוכרים פיצוחים גרעיני האבטיח. מוכרים את זה. מאוד טעים, וזה בריא וטוב. עלול להתווצר המצב שכל גרעיני האבטיח האלה יועברו ויועתקו, במצב נורמלי, כן? אל תחום השיווק של גרעיני האבטיח, וזהו זה. זן האבטיח יעלה מהמציאות. איך אומרים? חברה לשיקום, מהגנת הטבע, לשמור את ה... מדי פעם מודיעים לנו בתקשורת, לשמור את הלוויתן הזה, את הדולפין הזה, לא נשאר כבר, כן? חברת אדם, טבע ודין, משהו כזה. רק רגע, אז מה עשה הבורא כדי שלא יעלימו את לחלוטין את המין הזה ששמו גרעיני האבטיח? כותב אברהם אביגדור מילר, ארגן שזה יהיה שמנוני. אנשים רגילים לחתוך ולנגוס באבטיח, יושבים על המדרגות שם בחצרות של הבתים, והם בדרך הטבע נושרים, מחליק, הוא לא יכול לתפוס את זה. מחליק למטה, נכנס, חכה חודשיים, אבטיחים חדשים. הזרע, אשר זרעו בו למיניהו, נכנס לגרעין הזה, שבו הכוחות ליצור אבטיחים חדשים, ואל תיקח את זה אליך. אם היה נורא קל לאנשים לאסוף את הגרעינים של האבטיח, מייבשים את זה בשמש יום-יומיים, ואוכלים את זה עם קצת מלח, מה רע? לא נשאר כלום. אז הבורא ארגן שלא תוכל בקלות לאסוף את זה, אלא תשים למטה. אני מסתכל ומתבונן, למה הוא תכנן את זה כך? מישהו שמע על הסטייפלר, היה יהודי קדוש בשם הרב יעקב ישראל קניאבסקי. יש לו ספר בשם חיי עולם, ספר מוסר שהוא המשך במובן מסוים, הוא מהווה המשך לספר חובות הלבבות בשער הבחינה. חובות הלבבות של רבנו בחיי, יש שער שנקרא הבחינה, לבחון את טובות האלוקים לאדם, ומשתוך הרגשה של הכרת טובה, להרגיש איזשהו צורך לעבודת השם וכן הלאה. אז הוא משלים, שם יש עשרות פרטים בחובות הלבבות. עין, לב, כל התפקודים, אדם צריך מה שנקרא, מבשרי יחזה אלוקה, כך אמר דוד המלך, מבשרי יחזה אלוקה. אני מסתכל על המבנה שלי, כמו שאמרנו, גוף האדם במכונה שלא תאמן, אני רואה את אלוקים, אז הוא משלים פרטים. אז לדוגמה, הוא כותב שם, תגיד לי, מי ארגן, למה בדרך כלל הגבות לא צומחות יותר מדי? הן נשארות על המקומה. מי החליט שהגבות לא צומחות והשערות צומחות וצריך להסתפר מדי פעם? מה כאן החלוקה הזו? יש פה איזה ארכיטקט שתכנן את הבניין. מי החליט שהשערות הוא מסתפר מדי פעם והגבות נשארות על ריסים? יש מערכת של חלופה לריסים האלה? נשארו. אדם נולד עם גודל מסוים וזהו, זה 30, 40, 50, 60, 70 שנה. אין תספרות לריסים. יש נשים שעושות מריטות שונות של נוצות. כן, אבל אין תספורות או אין קיצורים למערכות האלה. אז הוא מדבר שכנראה יש עניין שהגבות האלה אסור שהם יגדלו יותר מדי, הם יכולים הרי להסתיר את הראייה עצמה, או הריסים, הגבות. חז"ל מספרים על אחד האמוראים שהיה לו באמת באופן חד פעמי גבות ארוכות, והיה מרים את גבות עיניו כדי להסתכל על מישהו, והיה בזה איתות מיוחד, אולי כדי שישמור על עיניו, או נגיד הוא מציג שאלה, למה הרגל שלנו, יש איזה ארכיטקט שתכנן את האמבטיה, את החדר שינה, איפה היא תהיה, למה הרגל עשויה בצורה כזו שמהברך ומטה זה דק יותר, ומהברך ומעלה זה קצת רחב יותר, עד המפסעת, אזור השוק והירך, כן? למה הברך קצת מהברך ומטה זה דקיק יותר, ומהברך ומעלה זה רחב יותר? מה? למה זה לא אחיד? מה העניין כאן? הולך ומתרחב. חשבתם? את הסטייפלר זה עניין. למה? הוא רואה בזה מעשה השם. הוא רוצה להבין אותו. מתוך המוצר, אני מבין את חוכמתו של היוצר. אני רואה פה שעון. אני מבין שיש מישהו שהוא מאוד חכם שעשה את זה. למרות שזה עולה 50 שקל. אבל מישהו חכם ארגן את זה. יתר על כן, אפילו הקוס הפשוטה הזו, ששווה אולי פחות מפורטה, אני לא יודע מה צבע העיניים של זה שירגן את הקוס הזאת, ומה צבע השיער שלו, ומה הלחץ דם שלו. אבל אני בטוח בדבר אחד לפי המוצר הזה שהוא ארגן, שהוא אדם חכם. שהוא אדם שתכנן כאן דבר מה. למרות שזה דבר מאוד זול. בסיס בעל קוטר נמוך יותר, אזור השתייה מקוטר רחב יותר, קצת שטח מתגדל. כאן הוא ארגן לי פייה רחבה, כנראה כדי שלא ישרוט לי את השפתיים, ארגן פה פייה קצת רחבה יותר. יש חלק מהכוסות שפה הם מחוספסים כדי שלא יחליקו לי מה... הוא תכנן הכל. אני מבין שפה יש מתכנן. אם יגיד לי אדם שנפל איזה חתיכה של משהו ונהיה כוס, מיד ישפוז בפרדסיה. מיד! מה זאת אומרת? נפל חתיכה של איזה מוצר ונהיה פתאום כוס יפה. מה? איך אתה מדבר דיבורים כאלה? להבין שאני רואה את היוצר מתוך הצורה. כך אמר רבי עקיבא כידוע לאותו טורנוס רופוס הרשע. כשם שהעיסה מידע על הנחתום והבגד מידע על החיית, כך העולם מידע על היוצר שלו. רק הוא מעלים עולם מלשון בלוף, מלשון העלמה, משום שהוא רוצה שאתה תילחם בשחיקה ואתה תראה אותו מתוך העלמה הזו עצמה. אז אני רוצה לשאול, למה ברגל הזו, שאנחנו כך רגילים אליה, מה חשבת? למה מהברך ומעלה זה קצת יותר רחב, עד שזה מגיע לאזור המפסעת בחיבור עם אגן הירחיים, ומהברך ומטה עד כף הרגל זה צר? בבקשה, תן לי תשובה. מה דעתך? למה לא ישר?
כדי שלא נרגיש שאתם מציבים פה על האדמה, יושבים טוב, שאדם ידע שהוא...
אז עוד הוא לא יציב? אז מה זה?
לא בעל הבית פה.
נו, רק רגע, אז מה זה מסביר? אז למה מהברך ומעלה? מהברך ומעלה רחב, בבקשה, אמור, נכנסת. סליחה? מותר לענות, למה לא? תנסה, סליחה, כן. והחלק התחתון?
לסוסים למשל יש בעיה, בגלל החלק הצער שלהם למטה, לא זורם שם אדם מספיק, וברגע שזה נפגע, נגמרים להם חיים. אז התכנון של הבהמה, הסוס במקרה, הוא קצת בעייתי.
אז תראה, אצל אדם הוא פחות או יותר אומר את מה שנאמר כאן. בחלק העליון מהברך ומעלה, כיוון שהגוף הוא מסה שצריכה עמודים, רק רגע, זה דבר די כבד. יש לך ראש, כתפיים, זה די כבד. פה יש אנשים שבאזור הזה שוקלים מספר משקל, כמה עשרות קילוגרמים. עכשיו, יש לנו כלל בפיזיקה שאומר שככל שהשטח גדל, הלחץ קטן. ככל שהשטח קטן, אז המסה של הלחץ גדל. אז כדי שהלחץ של קומת הגוף, כל קומת הגוף בעיקרה, לא תלחץ יותר מדי על הרגליים, אז יש פשוט, רק שנייה, רגליים בחלק הנאום רחב יותר, וקומת הגוף מתפרסת על פני שני העמודים האלה, העמודים הרחבים האלה, שהם השוק, כן? מהברך ומעלה. כדי שפשוט לא יהיה כל הגוף על קטע קטן. אבל אי אפשר לעשות את אותו רוחב מהברך ומטה. ושאתה תגיד לי, מה קורה לאישה שיש לה רגליים שמנות מאוד? ראית פעם אישה עם רגליים נורא שמנות? רחון, בעיה. קשה לה ללכת, קשה לה לרוץ, מי מדבר? קל למרוץ, הוא לך. אבל התפקיד שלה, הרגליים היא, מלשון, רגילות, ללכת, כן? צועד. אם אדם היה לו רגליים רחבות ושמנות, באותו רמה של השומן של השוקיים, היה מסוגל לנוע, ללכת בכלילות, לקפוץ, לפעמים זה נצחח, ריצה. אז מה עשה הבורא? חילק מהברך ומעלה, שזה החלק הפחות נע, רחב יותר, קולט את משקל הגוף. מהברך ומטה, דקיק יותר, כדי לאפשר מה שנקרא קלות המרוץ. אני לפעמים רואה בבניינים, היית בבניינים דבר כזה, שעמודי התמיכה של הבניין למטה, הם צרים קצת יותר למעלה, ולקראת הקרבה אל התקרה, פתאום יותר בטון כדי שיהיה יותר התפשטות של הלחץ אל שטח גדול יותר. זה עניין. הוא אומר, אני לא יודע אם זה ממש הכוונה האלוקית, אבל אני רואה פה, אני רואה את עצמי בראי, ואני רואה את המתכנן כאן, את המתכנן. נגיד, אולי הציבור יהיה עמום מזה. אדם יוצא להתרוקן, זה טבעו של אדם. יוצא, מוציא פסולת החוצה, יש פסולת כזו, פסולת כזו. סליחה על הדוגמה. אז יש זמן התראה טבעי לאדם, שהוא מסוגל להתאפק כשהגוף מאותת. זה גם כן חלק מהתחכום העצום שבגוף האדם. אני מכיר יהודי, חמנה ליצלן, שעשו לו קיצור מעיים, ואצלו אין יציאה. יש לו סקית סטרילית שנמצאת צמודה לבטן, אתה מכיר תופעה כזו? והוא לא יודע אם הוא צריך אם הוא יתרוקן או לא. זה מתרוקן מאליו, שהוא בא, הוא אדם דתי, שהוא בא להתפלל, אסור להתפלל עם החלקים האלה כשהסקית מלאה. אז הוא יוצא לשירותים לא כדי להתרוקן, הוא יוצא לשירותים כדי לבדוק האם הסקית ריקה, שהוא קנה בבית מרקחת כאלה 30 סקיות בחבילה, או הסקית מלאה. הוא רוצה לבדוק אם הסקית מלאה, הוא שם אותה באסלה. אדם שלא מרגיש בכלל את תהליכי הגוף של ההתרוקנות שלו. ברוך השם, אדם בריא, מרגיש, מקבל איתות, וזה חלק מהמערכות המוחיות, שהמוח מאותת, אדוני, תתכונן למקום צנוע, ותתחיל להתארגן כדי שתוכל להתרוקן. לא דיאליזה ולא שום עניינים אחרים, אלא בדרכי הטבע שיצר את האדם בחוכמה, וברבו נקבים נקבים חלולים חלולים. אני רוצה לשאול, שואל הסטייפלר את עצמו שם בתחילת ספרו חיי עולם. זמן ההתראה ליציאה הזו וליציאה הזו היא שווה? אותו זמן התראה, או שיש אחד שההתראה קצרה יותר, ויש עוד אחד שההתראה שלו זה טווח ההתראה ארוך יותר? אני חושב שכל אחד יודע. טווח ההתראה אחד ארוך יותר והשני קצת קצר יותר. למה? יש מתכנן. למה? אין סתם. יש בעל הבית. הוא ארגן את התוספתן ואת היותרת ואת הבנדיציד, ארגן את הכליות. למה? שאלו פעם את פרופסור הנרי נויפלד, היה פעם רופא לב בכיר מאוד בהדסה, בירושלים. תגיד לי, מתי היית אחרי 40-50 שנה? צריך לארגן לב. היית מארגן אותו אחרת? חדרי הלב, ארוכים. היית משפר. מספרים שהרב שח שאל אותו את השאלה הזו. אמר לו, תגיד לי, יש לך רכב? אומר, כן. איזה דגם? אמר, שנה 90 ושנה 2. שנה שעברה, לא, אני החלפתי, אני כל שנה מחליף. אמר, למה אתה מחליף? מה שאתם נתן לי כסף. אז אני כל שנה משכללי משהו. לפעמים משהו פנימי במנוע, לפעמים משהו בגודל של הנפח מנוע, לפעמים בלחיצה על מקש כדי להוציא כוס קפה, גם זה לפעמים משכללים, בנעילה חשמלית, כל פעם. אמרת לו, שים לב, אוטו מודל 90 ישן כבר לעומת מודל 92. ישנם אנשים שכבר חולמים על אוטו מודל 2008, 2007 כבר old fashion, זה כבר משהו ישן, כבר רוצים להיות ראשונים לקראת יולי או יוני ככה לתפוס. אתה איזה מודל? הוא שואל אותו, הרב שח שואל את הפרופסור נויפלד, איזה מודל אתה? מה כבר מתכוון? מתי נולדת? 28, מודל 28. אוטו שנת 28 לא רואים על הכביש בכלל. אין, אלט, אלטי זכן. ואתה מתפקד, והיית משנה משהו? מה דעתך? אתה היית רוצה אולי לשנות משהו במערכת חדרי הלב, שסתומים, עורקים? לא תשמע, אני בהשגה שלי, בענוותנותי, לא רואה מקום לשיפור המערכות המתוחכמות האלה. לאפשר חיים פיזיים של אדם עם המשאבה הזו ששמע לב. לא רואה שיפור. רבותיי, הוא רואה איברים. אז הוא רואה יוצר, הוא רואה בורא, הוא רואה מישהו ש... מישהו מדבר אלינו דרך זה, מישהו מדבר, מישהו צועק פה משהו. הדבר הזה הוא אדר, הוא שבט והוא אדר. אז מה התשובה שלו בקשר להתראה? הבורא משקה, משקים את הגינה. למה לא? צריך קצת מים, אנחנו צריכים פה כוס, הנה יש פה. אז משקים לנו. שוב, שאני איך אתה מסתכל על זה. יש מבט גבוה. יש ברכת הגשמים על כל טיפה וטיפה. עם הכמות הזו שנפלה בדקה הזו, הייתה נופלת במסה כמו באמבטיה. אתה יודע מה קורה לאנשים? טיפות, זילוף טיפות. אחד לא נוגע בשני, אדם מקבל טוש כזה. עם כל הכמות הזו הייתה יורדת פוך בפח אחד. אתה יודע מה המשקל של מטר מעוקב? מטר מעוקב מים. מה משקלו? מטר מעוקב מים. קח תיבה, אורך מטר, רוחב מטר, גובה מטר. טונה על הראש של בן אדם בחוף פיירברג פה. אדם הולך, טונה על הראש בסך הכל. למה לא? מורידים לו מים, שלא יעמוד ברחוב. לא, זילוף. מזלפים לו. פי, כזה כיף. מזלפים לו. מישהו תכנן כאן. לראות, להסתכל, להתבונן, בינה. אז מה פשר טווח התראה קצרה ליציאה הזו וטווח התראה ארוכה ליציאה השנייה? אומר רבינו הרב קניאבסקי, תשמע, ליציאה הזאת לא צריך הרבה זמן להתארגן למצוא מקום צנוע. אדם יכול למצוא אפילו בדרכים פחות או יותר מקום, אבל ליציאה השנייה צריך הרבה זמן. זה לא קל, זה דבר יותר רציני, צריך... לא תמיד מספיק הזמן להתארגן למקום צנוע, לכן נתנו לו יותר מרחב המתנה. פשוט, זאת המציאות. הדבר הזה מצריך פשוט התבוננות. ניסים נסתרים, זאת מטרת החיים. מודים אנחנו לך שאתה הוא השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, על ניסיך שבכל יום עמנו, ועל נפלאותיך וטובותיך. מה פירוש המילה נפלאותיך? אולי מישהו שמע, נפלאותיך. מה זה נפלאותיך? המילה פלא, מה פירוש המילה פלא? זה מקביל במובן של נס, מה זה פלא? אבל מה פירוש פלא? מה זה נס? נס אמרנו זה גובה, מקום גבוה. עשה לך נחש נחושת ושים אותו על נס, ושא נס לקבץ גלויותינו. מה זה פלא? פלא זה להסתיר, להסתיר. המילה פלא, דבר הזה מופלא מאיתנו, מפליא, בעבר להשגה שלי, אני לא מבין. מעת השם הייתה זאת, היא נפלט בעינינו. המלאך אומר לשמשון, לאבא של שמשון ולמנוח ולאשתו, צללופנית קראו לה. אמא של שמשון שילדה אותו קראו לה צללופנית. הוא אומר לה, למה זה תשאל לשמי? והוא פלאי, פלאי, הוא נסתר, הוא מופלא. יש מושג שנקרא בחזל, במופלא ממך אל תדרוש. אל תחפש בדברים שמעבר להשגות שלך. זה גדול עליך, אל תדרוש בדברים שהם מופלאים ממך. המילה פלא פירושו דבר נסתר ממני. זה נקרא פלא. מופלא. זה פלא, פלא. זה לא בהשגה שלי, אני לא קולט אותו. הוא לא בטווח קליטה ובניתוח ובפילוח ובקליטה שלי. נפלאותיך שבכל יום עמנו. זה מתרחש... אבל מאחורי הקלעים, ואנחנו צריכים לגלות אותו על ניסיך שבכל יום עמנו, ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת ערב הבוקר וצהריים. לכן, כשאנחנו מדברים על שלוש טויים, טו בשבט, טו באדר, טו בניסן, מה זה? תשובה, טו בשבט בורא, לראות את המציאות. תפוח, מי ארגן את הצורה הזו, את הטעמים האלה, את הוויטמינים האלה, את המיזוג הצבעים האלה, אזן את העולם כולו בטובו בחן, לא רק בחסד וברחמים. תראה איזה יפה זה. למה לא כל המאכלים שחור מרובע? אגס הוא ככה, וענב הוא ככה, ובננה זה ככה. למה? רוצים לארגן לנו ויטמינים? תארגנו לפי אינטיקטים, לפי בקבוקונים, בבית מרקחת. אתה רוצה בבקשה ויטמין C? בקבוק מספר זה. למה דווקא בצורות כאלה יפות, עגבניה ופלפל ובצל ושסק? ומה זה? התשובה, בכן, תראה, מישהו רוצה שאתה תאהב אותו. הוא אוהב אותך גם. הוא נותן לך את המזון שמזין אותך, מקיים אותך, מהווה אותך, בצורה חיננית, בצורה יפה. הוא מארגן לך שולחן יפה. מגוון של צבעים, מגוון של צורות, כדי שאתה תחיה. למה בעצם האוכל הטעים גם מזין ומקיים את האדם? יש פה שני פרטים שונים, לא? יש מנגנוני קיום ויש מנגנוני עינוג והנאה. בוא נפריד ביניהם. אדם שרוצה לחיות, 3 מנות שמן קיק, שמן דגים כל יום. מי שרוצה לקייף, שיקנה גלידה ושיקנה קרמבו וכל מה שהוא אוהב ויהנה. אבל למה משהו מהנה הוא המקיים? מה להבין? התחברו פה שני גורמים בבת אחת. הגורם המענג הוא הגורם המהנה. הבורא רוצה, תשמע ינקלה, אני רוצה שתאכל. זה מושך, זה טעים, זה מתוק. ואדם נמשך ומענג את עצמו וקיים, מקבל את ויטמין A, B, C, D, מקבל את כל אבות המזון, מינרלים, ויטמינים, פחמימות, דרך המזון הזה, זה מלוח, זה מתוק, כדי שיתקיים. הבורא רוצה בקיומו של האדם, אז הוא ארגן לו מנגנונים שימשכו אותו, כדי שבתרוב טובו האדם יחיה, יתקיים. זה ט"ו בשבט, לראות את הבריאה הטבעית בעיניים השגחתיות אלוקיות. חודש אחרי זה, ט"ו באדר, התרחשויות, לא בורא, מנהיג, התרחשויות על פני 12 שנים, שתמונה פה סכנת קיום לעם היהודי. ואיך שהבורא מארגן בלי שם השם שמופיע במגילה. אין שמו הגדול מופיע בכל מגילת אסתר. אבל תבין איך שהוא מושך בחוטים לגלות את האסתר. אסתר אסתיר פניי, מפנה את ושתי מהשטח בשנת 3 למולכו, שם את אסתר במקום הנכון בשנת 7 לאחר 4 שנים, לאחר 5 שנים הוא דואג שבאמת היא תהיה ותפעל בעניין כדי להציל את העם היהודי מנגף, מכילוי, מהשמדה נוספת היטלריסטית. זה המסר של פורים. פורים מנהיג לראות את ההנהגה מתוך האסתר. איך רואים את התופעות האלה של 11-12, חודש 11 במרכזות תתוו בשבט וחודש 12? ניסן, החודש הראשון. הבורא העמיד אותנו בחודש ניצן, ניצנים נראו בארץ, ניסן ניסים, וקרא את הסוס לשניים, ארגן, חביבי, אתה הולך לים, מי ארגן את המים האלה? מה האדישות הזו? מה הקפיאות הזו? איזה רקמות מתות רוחניות יש כאן? אתה רואה כזה, אלה מרחבים ענקיים. אתה לא רואה את מעשה בראשית, אתה מתחבר כאן עם משהו בראשיתי. אתה לא רואה פה את היוצר? אז הבורא החליט לחתוך את המים לשניים, לעשות סידוד מערכות עולם, כדי לקבל נס, לקבל גובה, ודרך המשקפיים האלה להסתכל נכון על ניהול החיים עד החודש ה-11 וה-12. החודש הראשון פסח, החודש ה-11 שבט והחודש ה-12 אדר. וזה הפסיפס של צורת המבנה כאן. זה מה שאמר הרמב"ן. תפקיד הניסים הוא לתת מבט, לתת פרספקטיבה מן הניסים הגלויים. אומר הרמב"ן בסוף פרשת בו, אתה למד על הניסים הנסתרים שאין טבע ומנהגו של עולם כלל, אלא כפי שאמרנו, הטבע, הערך המספרי שלו זה 86. אלוקים, הערך המספרי שלו 86. הטבע הוא בגמטריה אלוקים. הטבע זו טביעת האצבעות של החוקיות שהבורא רוצה שתגלה אותו מתוך הטבע. זה הקונץ. לא קונץ לראות פתאום שמגדלים פורחים באוויר, יש כוח עליון. זה לא קונץ, תודה רבה. הקונץ הוא לראות את החוקיות הטבעית ואתה נלחם בשחיקה ורואה איך שהבורא מגלגל דברים. זה למעשה מטרת החיים. כל הרעיון הזה מתמצא במשפט אחד. משפט אחד שכתוב בגמרא. בגמרא כתוב במסכת יומא שאסתר נקראת איילת השחר. היא אמרה את מזמור כ"ב בתהילים כשנכנסה למלך, דיברנו על זה, למנצח על איילת השחר כלי כלי למה עזבתני, רחוק משועתי דברי שאגתי, אציל הנפשי מיד כלב יחידתי. שואלת הגמרא, מדוע אסתר נקראת נמשלה לשחר? מדוע אסתר נמשלה לאיילת השחר? מה הסיבה שאסתר נמשלה לאייל את השחר? מה הסיבה? אומרים חז"ל, כשם ששחר סוף כל הלילה, אף אסתר סוף כל הניסים. מה דעתך? שחר זה סוף הלילה, שחר זה משמעות של בוקר, אבל המילה שחר זה שחור. שמת לב? שחר זה שחור. ודווקא מדבר על בוקר. כיוון שהאור מפציע מתוך השחרות, מתוך עוצמת השחרות בסוף הלילה, בוקע הנץ, עלות השחר, עולה השחר. אז כשם ששחר הוא סוף הלילה, כך אסתר, נס פורים, הוא סוף תקופת הניסים בעם ישראל. זה התחיל בפסח, 2448, והמשיך ב-40 שנות מדבר, בשופטים, בשמש בגבעון דום, ירח בעמק הילון, אחרי זה בית ראשון, 410 שנה, עד פורים, שזה סוף בית ראשון, לקראת תחילת בית שני. אז אסתר היא נקראת אס שחר, משום שניסים נגמרו בתקופת פורים. פורים סוף כל הניסים. אני רוצה פה לשאול שאלה, תגידו לי בבקשה. אם הייתי שואל אותך שאלה, תקופת הניסים בעם ישראל, לפי דעתך, היא תקופת האור או תקופת החושך בעם ישראל? תקופת הניסים, פורים, פסח, קריאת ים סוף, כיבוש ארץ ישראל, תקופת האור. איך זה נקרא כאן בגמרא, בפסוק בעצם? תקופת החושך. אסתר סוף הלילה. אסתר סוף הניסים, שחר סוף הלילה. כשם שפורים הוא סוף הניסים, לכן אסתר שזה פורים נמשלה לאייל את השחר של סוף הלילה. כלומר, תקופת הלילה היא תקופת הניסים בעם ישראל. ומתקופת אסתר מתחיל יום. הפוך, לא? שואל המהרש"א בגמרא במסכת יומא דף כ"ט, שואל היערות דבש רבינו יונתן אייבשיץ, הוא לא מבין. תקופת הניסים נקראת תקופת החושך? ומפורים ואילך מתחיל היום, הפציע השחר, שחר חדש עלה לעולם, שיש אסתר פנים, איך זה יכול להיות? זה נגד ההיגיון. התשובה היא כזאת, וזה מה שאמרנו. תגיד לי, מתי צריך נס? נס זה כמו פנס, הגדרנו את זה פצצת תאורה, כן? זה כמו לקחת פצצה ולהעיר את האזור של החיזבאללה, שם בדרום לבנון. מתי צריך פנס? בלילה או ביום? בלילה. ביום לא צריך שום לילה, לא צריך שום פנסים. לא צריך נרות בלילה. רבותיי, עד פורים עם ישראל צריך, מה צריך? ניסים כדי לראות את אלוקים. לראות, לראות מדי פעם. מפורים התבגרנו. מה נקרא התבגרנו? לא צריך כבר ניסים. יהודי כבר נכנס לו, הוא התבגר, הוא עצמאי, הוא כבר רואה את הבורא גם בשואה, גם באינקוויזיציה. גם בגירוש ספרד הוא לא יעזוב את אלוקיו. היהדות כקולקטיב לא תיעלם. לא צריך כל פעם עוד פצצה תאורה. כן, הבורא אומר, תשמע, ינקלה, אני פה, אל תשכח אותי, אני בשטח. לא צריך את התאורות האלה. אנחנו כבר הגענו לזמן השחר, לזמן האור. לכן, תקופת הניסים בעם ישראל נקראת חושך, לא שהנס הוא חושך, סליחה, הנס הוא אור שמאיר את החשיכה, שמפלח את העלתה. אבל מפורים ואילך עם ישראל כבר התבגר. הוא לא צריך את הריבוי של הניסים האלה, הוא כבר רואה את אלוקים גם בגי צל מוות. ראוי לנעול את הדברים האלה בסיפור שסיפר הרב שפירא, האדמו"ר מבלוז'וב בארצות הברית. רבותיי, שנפטר בגיל 108-110 שנים, אחר שעבר את השואה, וכובד במאות סנדקאויות, רבותיי, בארצות הברית, ותמיד אמר שהוא רוצה להישאר לסעודה, לשאת מספר מילים. ואז הוא סיפר את מה שבדידו ועובדה בשואה. שבמחנה שהוא היה בו, הגיעה אישה ממחנה אחר, וביקשה ממנו להביא לה את הסכין שעמד לידו. והוא היה בטוח שמה היא רוצה עם הסכין הזה? מה היא רוצה עם הסכין הזה? לחתוך. לחתוך ורידים. היא לא יכולה לשאת את התופת הזו. אז הוא אמר לה, גבירתי, גם כי אלך בגי צל מוות, לא ירא רע, כי אתה עמדי. שבטך המכות שלך, השבט זה מכה, ומשענתך יחד, המה ינחמוני, הגוף שלנו לא שלנו, אנחנו לא בעלי בתים על הגוף הזה. הגוף הזה, הבורא נתן לי את הלבלב ואת הכבד ואת הלב, אני לא עשיתי לעצמי את הלב, מישהו נתן לי אותו לשם מטרה מאוד ברורה. והוא הסביר לה שהגוף לא שלנו, וכל זמן שאת קיימת, סימן שהבורא רוצה בקיומך, אתה משמרה בקרבי. דיבר יותר משלוש דקות, והנאצי, הארור הזה, צווח ואומר לו, רבינר, אסור פה לדבר יותר מדקה לפי חוקי המחנה, אסור ליהודים לדבר, שמה הם מתארגנים לאיזשהו מרד או משהו כזה. אז הרב שפירה אומר לה, לנאצי הזה, תשמע, מי כמוך יודע כמה אנחנו סובלים פה. האישה הזו רוצה סכין, אני מפחד שהיא רוצה להתאבד. הסברתי לה שהגוף שלנו לא שלנו, זה פיקדון, נשמותינו הפקודות לך. אנחנו לא הרגענו את הגוף הזה לעצמנו, קיבלנו אותו לשם מטרה ברורה. ואמרתי לה שאסור לאדם לקחת לעצמו את החיים, בשום אופן. הנאצי פתאום שינה את אורו מן הקצה אל הקצה, ובחיוך סטני, נאצי, טיפוסי, קלאסי, סדיסטי, אמר לרב, הוא אומר לי, כך סיפר הרב שפירה, אני מצווה עליך עם אקדח צמוד לרקה, תן לה את הסכין. הוא רוצה ליהנות לראות איך שהיא מתאבדת לו מול העיניים. זה נאצי. תן לה את הסכין, עכשיו, אם לא אני יורה בך. הוא התלבט הלכתית, מה לעשות במצב כזה? נתן לה ביד רועדת את הסכין, והיא פותחת עם הסכין ביד את הסמרטוטים שבידיה. תינוק מוכן לברית מילה, שילדה אותו לפני 8 ימים. והיא לא חשבה פעמיים, היא למדה את כל ההלכות בימים האלה, ואפילו הנאצי היה בשוק, היא עשתה ברית מילה ופריה, ועשתה ברכה, אשר קידשנו במצוותיו וצוונו על המילה, ולהכניסה בברתו שכמו ציפורה שקרתה את אורלת בנה, אשת משה, ושהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, בתופת הזאת, והוא עשה את כל הפרטים על פי ההלכה, וחבשה את הילד וחיתלה אותו, ולאחר שהיא חיתלה אותו, ושניהם היו פשוט קפואים במקומם, היא אמרה לבורא, מחפשים אותי כבר שעתיים במחנה השני, לשים אותנו בקרמטוריום שם במשרפה. אבל חיפשתי סכין משום שהבורא נתן לי תינוק לא מתוקן, ערל, לפני 8 ימים, ואני רוצה להחזיר אותו מתוקן. חיפשתי סכין, למדתי את כל הלכות מילה שם בתוך הגטו. רציתי ללמוד הלכות מילה, והיא למדה את ההלכות האלה. והנה, עכשיו אני מחזירה לך אותו מתוקן, משום שאברהם אבינו יושב בשערי גיהנום ולא נותן לנימולים להיכנס. הוא היה בשוק. שוק! הרב שפירה, לאחר שזכה כן להינצל משם, הלך שם לאמריקה מאות סנדקאויות, ביקש לשאת דברים, מה נקרא ברית מילה אצל יהודי? זה נקרא עם שהתבגר. הוא לא צריך ניסים, ובתוך החושך הוא מגלה את אלוקים. גם 9 באב נקרא מועד, וגם פסח נקרא מועד. יש לראות את אלוקים דרך בשורות טובות, ויש גם דרכים אחרות להרגיש את היד הארוכה של מי שמזעזע אותנו. זה נקרא עם בוגר. מפורים ואילך, תחילת תקופת האור, ודאי שניסים זה פילוחי אור, אבל אור ופנסים צריך בזמן חושך. מפסח עד פורים זה תקופת החושך בעם ישראל, הלילה, שמדי פעם היו ניסים להראות שיש בורא. אבל אסתר נמשלה לילד השחר, משום שכמו ששחר סוף כל, סוף כל הלילה, כך אסתר סוף הניסים הגלויים, והתחלת המערכת של הניסים הנסתרים. פורים זה הצומת, פורים הוא המעבר, סוף בית ראשון, לקראת תחילת בית שני, לזמן שעם ישראל כקולקטיב לא יאבד את הקשר עם אלוקיו. על יחיד לא נאמרה הבטחה, אבל העם תמיד יהיה נאמן ככלל לאלוקיו וישרוד לנצח למרות כל הצפי על כילוי בזמנים שונים. זה מה שבאנו לומר היום. באנו לומר היום על הקשר בין הניסים הגלויים לניסים הנסתרים, על הקשר בין פורים לפסח, על העובדה שפסח, היינו חודש ראשון, נותן מבט גבוה מלשון נס עד החודש ה-11 טבע, החודש ה-12 הנהגה. אני מאמין מאמונה שלמה שהבורא יתברך שמו הוא בורא, היינו הבריאה, ט"ו בשבט, הוא מנהיג, מארגן מאחורי הקלעים את המערכות לכל הברואים, ולבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. ערב טוב, תודה רבה, ובעזרת השם נתראה הלאה.